בעוד שרובנו נוטים להיות קונפורמים. קונפורמים זה לפעול כמו כולם, ליישר קו עם איזשהו תפיסה חברתית, שזה היה מאפיין לכל האנשים שלא התעשרו, בזמן שאנשים שהתעשרו מהתהליך, היו מסוגלים לפעול שונה מהעדר. וכשעלתה אפשרויות של השקעה, כשכולם פחדו, הם השקיעו. כשכולם למדו איזשהו מקצוע מסוים, הם למדו מקצוע אחר. הם היו מסוגלים לפעול ולחשוב בצורה עצמאית. עכשיו, זו נקודה מאוד 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 משמעותית. כי אם רוב הציבור נמצא באוברדרפט, רוב הציבור בסכנה כלכלית, היום זה חלק טבעי מהחיים, סכנה כלכלית, אותם אנשים שהתעשרו, הם אותם אנשים שלא פעלו כמו רוב הציבור. ולרוב הציבור יש אמונות על כסף. אנחנו חיים בתרבות הצריכה, שמלמדת אותנו להוציא ולבזבז ולחיות ולרוץ אחרי רמת חיים. זו הדרך לעוני. אנחנו גדלים בתרבות שמלמדת אותנו ללמוד הרבה שנים, לאיזושהי משרה בטוחה. זו גם לא הדרך להתעשר. מה שלא מלמדים אותנו, זה איך להתנהג עם הכסף שלנו. איך לפעול כדי לשפר את מצבנו הכלכלי. איך לשפר את הפנסיה שלנו. איך לשפר את החסכונות. ובמחקר הזה היה מובהק. האנשים הקונפורמים, אלה שפעלו כמו שמלמדים בבית הספר, לא הגיעו להישגים כלכליים משמעותיים. לעומת זאת, אלה שהתעשרו, היו מוכנים לחשוב מחוץ לקופסה, מחוץ לדרך הרגילה. הבדל נוסף שעלה במחקר, הבדל ביחס לזמן. בזמן שהאנשים שעניים, שוב, שאני אומר עניים כפי שהוגדרו במחקר, למעשה עבדו תמורת כסף. כלומר, קיבלו שכר תמורת הזמן שלהם. לא משנה אם זה עורך דין עצמאי או אם זה שכיר באיזשהו מקום עבודה, הם מכרו את הזמן שלהם. בזמן שאנשים שהתעשרו, כל הזמן היה חשוב להם.
היי אלופים, יש לכם פוטנציאל כלכלי נפלא. אתם יכולים להכפיל ולשלש את ההצלחה הכלכלית שלכם. מעולם אנשים לא התמודדו עם קצב שינוי מהיר כל כך שמציב בפנינו אתגר כלכלי שאין כמותו. כאן גיל אורלי, ברוכים הבאים לפודקאסט סוד הכסף, התוכנית המעשית לצבירת נכסים. אנחנו נעסוק כאן במה שחשוב כדי להגיע להצלחה כלכלית משמעותית. כסף הוא רק אמצעי. אבל הוא אמצעי שמחייב אותנו לבחור בין לשלוט בכסף שלנו או לתת לכסף לשלוט בנו. זה הולך להיות מסע מאתגר שלנו ביחד שבו אנחנו נתגבר על אמונות שמגבילות את ההצלחה שלנו. אנחנו ניפרד מתודעה של עוני ונחזק את תודעת העושר. אנחנו נלמד לעבור מחובות והתחייבויות לצבירת נכסים ושפע. אנחנו גם נלמד כאן בפודקאסט הזה את הסודות של העשירים. נרכוש השכלה פיננסית בתחומים של ניהול תקציב, נדלן, יזמות, ריבוי מקורות הכנסה, הכנסה פסיבית, השקעות ועוד הרבה דברים. אני אשתף אתכם מהניסיון האישי שלי של עשרות שנים כמנטור, כמשקיע וכיזם. אני גם מראיין אנשים שהם המודל שלי להצלחה כלכלית ומהם אני לומד. הפודקאסט הזה הולך להיות בית הספר להצלחה הכלכלית בבית, בעסקים ובחיים. השליחות שלי בחיים היא לאפשר לכל אדם ליצור לעצמו ביטחון וחופש כלכלי, כדי לחיות ברמת חיים, להבטיח את העתיד ולדאוג לאנשים שאנחנו אוהבים. אז חברים, קדימה, יוצאים לדרך עכשיו לעוד פרק במסע.
השבוע חיטטתי במדף הספרים שלי, ומצאתי ספרון כזה מעובק, אפילו הייתי אומר ישן, מ-1996, בעצם לא כל כך הרבה זמן, ספר שמאוד השפיע על החיים שלי, והוא נקרא The Millionaire Next Door. למעשה זו עבודת מחקר, עבודת דוקטורט של שני אנשים, אחד דוקטור תומאס סטנלי, והשני דוקטור וויליאמס דנקו. שניהם זאת עבודת הדוקטורט שלהם, והם חקרו בצורה מסיבית את ההבדל שבין עניים לעשירים. עכשיו, הם לא סתם לקחו עשירים, הם לקחו קבוצה של אנשים מאוד מיוחדת. הם לקחו אנשים שמה שמאפיין אותם, זה שהם התעשרו בלי שהם קיבלו איזושהי ירושה, בלי שעשו איזשהו סטארט-אפ, אלא אנשים רגילים שנולדו בשכונה רגילה והגיעו לאושר. עכשיו, אושר בספר צריך להגדיר אותו, כי אושר אפשר להגדיר אותו בהרבה צורות. הם הגדירו אושר כשווי נטו במיליוני דולרים, ומה שמעניין בספר הזה ומה שמשך אותי מלכתחילה, זה שהמחקר כלל גם אנשים שהם חברי ילדות של אותם אנשים שהתעשרו, שנקודת הפתיחה שלהם הייתה זהה, כלומר, באותו חתך סוציו-אקונומי, באותו שכונה, באותה השכלה הם קיבלו, והם חקרו את ההבדלים בין האנשים שהתעשרו, לבין החברים שלהם שנשארו במצב של, הם קוראים לזה שבירות כלכלית, כלומר סכנה כלכלית. והמחקר הזה הוא פשוט מרתק, הוא מלמד אותנו למעשה בצורה מחקרית, את ההבדלים בהתנהגות בין עניים ועשירים, שמבוססים על מחקר, כלומר לא על דעות ולא על מחשבות, אלא ממש מחקר, ואני כבר אומר לכם מראש, שהבדל אחד לא עושה שום דבר בחיים שלנו, אבל שורה של הבדלים, כפי שהם מוציאים בספר, יכולים לשנות לכם את החיים ממש. אז אני אנצל את הספר הזה, ואנחנו נדבר קצת על הבדלים בין עשירים לעניים, כשאני אתבסס בראש ובראשונה על המחקר שבספר. אני כמובן אוסיף עוד כל מיני דברים מהניסיון שלי וכמה דגשים עבורכם. זה אחד השידורים שיכולים לשנות חיים, כי לי המחקר הזה שינה את החיים. די למדתי ממנו המון דברים שלא ידעתי. הם פרדיגמות ותפיסות וחינוך, ולמרות שעסקתי בתחום הפיננסי, הוא עשה לי איזשהו שדרוג, אני בטוח שהוא יעשה לכל אחד מכם. והמחקר מתחיל בשאלה, הם קוראים לה שבע שאלות היסוד, והם שאלו את קבוצת הנחקרים, כמו שאמרתי, מעל 1,000 אנשים, שבע שאלות. והשאלות היו פשוטות. שאלה מספר אחת. אני מציע שאתם תענו בעצמכם, כי זה יעזור לכם להפוך את השידור הזה למשהו שהוא מנוף בחיים שלכם. בסדר? השאלה הראשונה שהם שאלו, האם אתם מנהלים תקציב להוצאות הבית? שאלה שנייה. האם אתם יודעים במדויק כמה הוצאתם בחודש שעבר על אוכל, בגדים ומגורים? שאלה שלישית. האם יש לכם יעדים ברורים ברמה היומית, השבועית, החודשית, השנתית, ויעדים בחיים בכל מה שקשור לכסף? שאלה הבאה, האם אתם משקיעים זמן רב לתכנון העתיד הכלכלי שלכם? השאלה הבאה, מה מצבם הכלכלי של החברים הקרובים אליכם? שאלה הבאה, האם אתם במרוץ ליוקרה מגורים, רכב או מותגים? והשאלה האחרונה, השביעית, האם יש לכם יעד לחופש כלכלי? כך התחיל המחקר ומספרים שם מסע שלם. אנחנו נעבור ונבין את התובנות שבתוך המחקר הזה, אבל כבר לפני שאנחנו ניכנס ונעבור פרט פרט לתשובות של האנשים, וכמו שאמרתי, תשובה אחת שלכם שהיא לא כמו של השירים לא אומרת שום דבר, אבל במצטבר אם אתם יכולים לזהות מגמה. אבל אני רוצה להדגיש שלוש מפתחות ככה משמעותיות. דבר ראשון, הם מצאו במחקר שכל האנשים שהתעשרו, כמו שאמרתי, לא באיזה שחייה בלוטו, לא באיזה סטארט-אפ, אלא אנשים רגילים שבזכות התנהגות כלכלית נבונה, הם הגיעו להישגים כלכליים יוצאי דופן, ביחס לחברים שלהם. השלושה דברים. הדבר הראשון, באופן מובהק, האנשים שהתעשרו חיו מתחת לאמצעים שלהם. בזמן שאנשים היותר עניים, אלה שלא בנו לעצמם עושר, הם אלה שחיו בהתחלה מעל האמצעים שלהם. זה הבדל ראשון מובהק שהיה. ההבדל השני הוא קשור לאפקטיביות. האנשים שהתעשרו מבין הקבוצה הזאת הם ממוקדים, משקיעים יותר אנרגיה, זמן וכסף כדי לבנות את העושר שלהם. והדבר האחרון והבולט היה, יש להם משמעת הרבה יותר גבוהה, הם היו מוכנים להקריב מעצמם עבודה קשה. כשאנחנו מסתכלים על שלושת הדברים האלה, הם נראים לנו טריוויאליים. האמת שלי הם נראים טריוויאליים, אבל השאלה ששאלתי את עצמי אז, האם אתה באמת מוכן להשקיע ולהקריב בשביל להצליח כלכלית? האם אתה אפקטיבי כל יום? ומה זה לחיות מתחת לאמצעים? כשהמשכורת נמוכה נאמר, מה זה לחיות מתחת לאמצעים? אז בואו ניכנס יותר לעומק ונעבור על הבדל להבדל וננתח אותם, אבל תדעו לכם, רוב ההבדלים הם תודעתיים, בסופו של דבר הם בא לידי ביטוי בשטח, בעשייה, וככל שאתם תאמצו יותר הרגלים מתוך המחקר הזה, מתוך מה שאני אגיע, כך ישתפר מצבכם הכלכלי. ואולי נתחיל בבסיס, וזה העניין של קשור לשאלות שנשאלו, מה המטרה הכלכלית שלכם? מסתבר שבאופן מובהק, כל האנשים שהתעשרו, לאורך כל החיים שלהם, היו להם מטרות כלכליות מדויקות, ברורות ומדידות. הם ידעו מה הם רוצים, היה להם חלום, הם הבינו למה הוא חשוב להם, והם פעלו להשיג אותו. בזמן שאנשים שפחות הגיעו להישגים כלכליים, הם בוודאי רצו לשפר את מצבם הכלכלי, אבל זה לא היה יעד. ולכן אני רוצה שאתם תסתכלו על עצמכם כרגע, ותשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. האם אני יודע מה היעד הכלכלי שלי לחודש הקרוב? האם אני יודע מה היעד הכלכלי שלי, או יודעת כמובן, את היעד הכלכלי שלי לשנה הקרובה? מה אני רוצה להשיג? במספרים, בצורה מדידה, כזה שאפשר למדוד אותו. זה ההבדל מאוד 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 מהותי בין עניים לעשירים. כלומר, עשירים במחקר הזה, הם היו אנשים מאוד מאוד ברורים. היה להם יעד מאוד מאוד מוגדר, הם היו נחושים להשיג אותו, הם יבינו שזה משנה להם את החיים, וגם הייתה להם תוכנית פעולה. הדבר הבא, זה האמונה שלהם בעצמם. כלומר, אחד הדברים המובהקים, בין אנשים שהצליחו לצבור שווי נטו גבוה יותר, מאשר אנשים שהיו בסכנה כלכלית, כלומר, החברים שלהם, בלי שום הבדל ביניהם, זה האמונה ביכולת. בעוד שאנשים שצברו נכסים והגיעו לאושר, היו משוכנעים שיש להם יכולת, זאת אומרת שהם חכמים, שהם מוכשרים, שהם יכולים, או במילים אחרות הם אמרו, זה תלוי רק בי. בזמן שאנשים פחות עשירים, אנשים שהגיעו, נשארו ברמה של הישרדות, לא האמינו ביכולת שלהם. הם חשבו שזה לא אפשרי, הם חשבו שהנסיבות שלהם של החיים קשות. ושימו לב, נקודת הפתיחה שלהם הייתה זהה. אבל משהו בראש שאמר פעם אחת, אני יכול, ופעם שנייה הוא אמר, זה לא בשבילי. עוד דבר שעלה במחקר, הוא מאוד מעניין, בעוד שרובנו נוטים להיות קונפורמים. קונפורמים זה לפעול כמו כולם, ליישר קו עם איזשהו תפיסה חברתית, שזה היה מאפיין לכל האנשים שלא התעשרו, בזמן שאנשים שהתעשרו מהתהליך, היו מסוגלים לפעול שונה מהעדר. וכשעלתה אפשרויות של השקעה, כשכולם פחדו, הם השקיעו. כשכולם למדו איזשהו מקצוע מסוים, הם למדו מקצוע אחר. הם היו מסוגלים לפעול ולחשוב בצורה עצמאית. עכשיו, זו נקודה מאוד 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 משמעותית. כי אם רוב הציבור נמצא באוברדרפט, רוב הציבור בסכנה כלכלית, היום זה חלק טבעי מהחיים סכנה כלכלית, אותם אנשים שהתעשרו, הם אותם אנשים שלא פעלו כמו רוב הציבור. ולרוב הציבור יש אמונות על כסף. אנחנו חיים בתרבות הצריכה שמלמדת אותנו להוציא ולבזבז ולחיות ולרוץ אחרי רמת חיים. זו הדרך לעוני. אנחנו גדלים בתרבות שמלמדת אותנו ללמוד הרבה שנים, לאיזושהי משרה בטוחה. זו גם לא הדרך להתעשר. מה שלא מלמדים אותנו זה איך להתנהג עם הכסף שלנו. איך לפעול כדי לשפר את מצבנו הכלכלי. איך לשפר את הפנסיה שלנו. איך לשפר את החסכונות. ובמחקר הזה היה מובהק. האנשים הקונפורמים, אלה שפעלו כמו שמלמדים בבית הספר, לא הגיעו להישגים כלכליים משמעותיים. לעומת זאת, אלה שהתעשרו, היו מוכנים לחשוב מחוץ לקופסה, מחוץ לדרך הרגילה. הבדל נוסף שעלה במחקר, הבדל ביחס לזמן. בזמן שהאנשים שעניים, שוב, שאני אומר עניים כפי שהוגדרו במחקר, למעשה עבדו תמורת כסף, כלומר קיבלו שכר תמורת הזמן שלהם. לא משנה אם זה עורך דין עצמאי או אם זה שכיר באיזשהו מקום עבודה, הם מכרו את הזמן שלהם. בזמן שאנשים שהתעשרו, כל הזמן היה חשוב להם לא להשקיע זמן כדי להרוויח כסף. וכל הפעולות שלהם היו מכוונים כדי לקנות זמן. כלומר, עניים מוכרים את הזמן שלהם, והעשירים יעשו הכל כדי לקנות זמן. כדי שמישהו אחר יעשה את העבודה. כדי שנעשה איזשהו מינוף שיחסוך את הזמן שלי. כדי שנכסים ייצרו לי הכנסה בלי שאני אעבוד. ואגב, אחד הדברים המעניינים במחקר הוא בזמן צפייה בטלוויזיה. זה בארצות הברית, 1996, זה לאו דווקא רלוונטי על היום, אבל הנתון הוא מעניין, הוא מראה שבמחקר הזה, אותם אנשים שהיו עניים צפו בממוצע 2.3 שעות ביום בממוצע בטלוויזיה. בזמן שהעשירים לא צפו בטלוויזיה כמעט בכלל, אולי פעם בשבוע, אבל הם השקיעו שעה וחצי ביום לקריאה. שימו לב להבדל, הבדל מאוד מהותי ביחס לזמן, בהתייחסות לזמן. ועכשיו, לשאלה מה קודם למה, או המרוץ אחרי הלייפסטייל, מותגים, רמת חיים. הם מצאו במחקר שאותם אנשים שלא הגיעו למצב של עושר, הם תמיד קנו רמת חיים מתוך ההכנסה שלהם. וככל שההכנסה שלהם הייתה גבוהה יותר, רמת ההוצאות שלהם עלתה. החלומות שלהם היו חלומות של סטטוס, בגדים יפים יותר, טיולים יותר יפים, בית יותר גדול, שכונה יותר טובה, רכב יותר טוב, וכך הלאה וכך הלאה. בזמן שהעשירים שהתחילו ברמת חיים נמוכה, קונים רמת חיים רק מהכנסה מנכסים. זה הבדל מאוד מאוד מהותי, והוא קשור למה קודם למה. התוצאה היא שאנשים שהם עניים מתחילים לחיות ברמת חיים גבוהה, ומסיימים בנמוכה, בזמן שעשירים מתחילים ברמת חיים נמוכה, ומסיימים ברמת חיים גבוהה, וחשוב שאתם תסתכלו על זה, כי אנחנו חשופים לתרבות השפע, ואנחנו לומדים להוציא כסף, ותחשבו רגע מה קורה עם בחור צעיר או בחורה צעירה שמתחילים את החיים, ועובדים בעבודה הראשונה, מלצרים, או איזשהו תפקיד כזה מתדלק תחנת דלק. עבודה הראשונה בחיים. כאן מתחיל ההבדל בין עניים לעשירים. אני אקח את השקל שהוא מרוויח ויבזבז את כולו. לפעמים גם ינצל אשראי. עשיר יחתוך את החלק, את הכסף לשניים, ויבזבז רק חלק מנו, יצרוך רק חלק מנו, וחלק ישקיע. תדמיינו לעצמכם מטבע של כסף, ועליה יש חלק, והאם אתם לוקחים ומשתמשים את בכל המטבע כולו, בכל כשאתם מרוויחים, או שמים חלק בצד. אותם אנשים שכבר בגיל צעיר שמו חלק מהכסף בצד והשקיעו אותם, הם אותם אנשים שהתעשרו. וזה קשור גם עכשיו לחשיבה אחרת. עניים במחקר הזה מצא שהם קונים יותר במבצעים. לעומת זאת, עשירים מחפשים מבצעים ומבצעים אחרים, והם קונים במבצע כשהמחירים נמוכים, מניות ונכסים במבצע. הם ממוקדים לחפש מציאות, אבל מציאות אחרות. האחד מחפש מציאות של בגד יותר זול, והשני מחפש מציאה של נכס יותר זול. עכשיו, עניין הסטטוס הוא מאוד 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 חשוב. אחד הדברים המדהימים שהיו במחקר, והוא שבפעם הראשונה שהם עשו קבוצת מיקוד, והזמינו בניו יורק למלון וולדורף אסטוריה, מלון יוקרתי, והם שכרו לטובת זה החוקרים, סוויטה מאוד יפה, עם כיבוד של אנשים עשירים, והכינו את הבלבוי לקבל את האנשים, ואמרו לו, צריכים להגיע קבוצה של אנשים עשירים, ובוא תקבל אותם. באופן מפתיע, שלא כמו שמקובל באמריקה, הם מאחרים, והם לא מגיעים, ויושבים זוג החוקרים למעלה, ויורדים למטה, וניגשים לדלפק הקבלה, ושואלים, איפה הקבוצה שלנו? ואומר להם הבלבוי, הם לא הגיעו. ואז מספרים זוג החוקרים שהם רואים קבוצה של אנשים נמצאת שם בלובי ונראים אנשים רגילים, בגדים רגילים, לא נראים עשירים בכלל. והוא ניגש אליהם, החוקר ניגש אליהם והוא שואל אותם, אתם באתם במקרה לקבוצת המיקוד? הם אמרו לו כן. עכשיו, למה הסיפור הזה מעניין? הסיפור הזה מעניין כי אותו בלבוי ציפה לאנשים שנראים אחרת. גם החוקרים עצמם ציפו לאנשים שנמצאים אחרת. וככל שעבר היום הזה, הם גילו הבדלים מאוד מהותיים. לדוגמה, הם הכינו כיבוד יוקרתי, קוויאר, וכל מיני מאכלים שלדעתם אוכלים עשירים, וגם משקאות ששותים עשירים לדעתם. והם הופתעו לגלות שאנשים לא צרכו את מה שהם עשו. מתוך זה הם חקרו את הנושא הזה ובדקו את המרוץ אחרי הסטטוס, והם גילו דווקא דבר מדהים, שדווקא עניים יותר, בתחילת הדרך רצו אחרי סטטוס. מה זה סטטוס? מכונית יקרה יותר, שכונה יותר טובה. הם תמיד הגיעו עד הקצה שלהם במרוץ אחרי רמת החיים. בזמן שהעשירים ניתקו את עצמם מהמרוץ הזה אחרי הסטטוס. זה לא אומר שהם לא הגיעו לסטטוס, אבל כמו שאמרתי, הם מרשים לעצמם והרשו לעצמם לקנות סטטוס רק מהנכסים שלהם, לא מההכנסה שלהם. למה? כי שעת העבודה שלהם מאוד מאוד יקרה. למה יקרה? כי ככה מתייחסים לזמן שלהם. הבדל נוסף שהם גילו הוא העניין של סוג ההוצאה. הם גילו שאנשים עשירים מבחינים בין שני סוגי הוצאה. מבחינתם הם מוציאים הרבה כסף על מה שנתפס ביניהם כהשקעה. כל דבר שהם חושבים שיחזיר להם כסף הם מוציאים בנדיבות לב. בין אם זה להשקיע בקורסים ובידע, בין אם זה לקנות תוכנות ולקנות מחשבים, ובין אם זה לקנות נכסים, הם לארג'ים מאוד בכל מה שקשור או יכול להגדיל את האושר שלהם. מצד שני, הם חוסכים בהוצאות שהן הוצאות של רמת חיים. העניים הפוך. יהיו מאוד מאוד לארג'ים עם כל ההוצאות, נסיעות ובילויים וחופשות, וילכו לחדרים טובים בבתי מלון, אבל הם מאוד מאוד התקמצנו בהשקעה במשהו שיכול לייצר להם הכנסה. כלומר, עשירים מבחינים בין השקעה לבין הוצאה, בזמן שעניים מתייחסים לשני סוגי ההוצאה הזאת באותו רמת חיים. הבדל נוסף שנמצא הוא בין מספר מקורות ההכנסה. בזמן שרוב האנשים שהיו עניים במחקר, היה להם מקור הכנסה אחד ויחיד, בין אם זה עסק עצמאי ובין אם זה משכורת. העשיר הממוצע במחקר היו לו 7 מקורות הכנסה. שונים. כלומר, זה יכול להיות עסקים שונים, זה יכול להיות נכסים שונים, לפחות 7 מקורות הכנסה שונים. זה כמובן יוצר הבדל מאוד מאוד גדול מבחינת ביטחון כלכלי והתלות בהכנסה. במשבר, גם אם משהו נפגע מההכנסות של העשיר, הוא עדיין יש לו את ההכנסה. הבדל נוסף שנמצא, הוא כתוב בעניין של מקצוענות, החלטות רגשיות. נמצא שבמחקר, אותם אנשים שהם עניים, כן מדי פעם הם קונים נכסים, אבל הם קונים במחירים גבוהים. מה זאת אומרת? הם קונים משהו שנתראה להם הזדמנות, והזדמנות נראית להם תמיד כשהשוק בגאות. כשהדירות רצות למעלה, כשהבורסה רצה למעלה, אז הם משקיעים קצת בתחום הזה. ואז שהמחירים יורדים, הם למעשה מוכרים בהפסד, ומגיעים למסקנה של ההשקיע הזה מסוכן. ההשקירים משקיעים כל הזמן. הם משקיעים בגאות, אבל גם משקיעים בשפל. וכשיש נפילות בבורסה, או נפילות במחירי הדירות, או מחירות באגרות החוב, או ירידות במחירי הסחורה, או הזהב, או הנפט, הם יקנו במחיר זול. כשכולם מוכרים, הם קונים. אבל זה לא רק זה, זה גם עניין של קנייה רגשית לעומת קנייה של מקצוענים. אני אקנה, נאמר, דירה להשקעה על בסיס סיפור. זאת תהיה הדירה היחידה או שתי דירות שהוא בדק, הוא שמע איזשהו סיפור יפה שבגדור למטווח אומר שיש לו מציאה. השיר יבדוק 50 נכסים לפני שהוא יקנה אחד. הוא יבדוק את זה לעומקם, הוא יכיר את המחירים בשוק. זה לא רק בדירות, נתתי דוגמה של דירות, אבל זה קשור גם לכל דבר שמשקיעים בו. הדבר הבא הוא הפחד מכישלון. פחד מכישלון הוא משותף לכולם, לעניים ולעשירים. השאלה איך מגיבים לפחד. יש שני סוגים של פחד. פחד יועץ ופחד משתק. פחד משתק זה אותו פחד מכישלון שמונע מאיתנו לפעול. אף אחד לא אוהב להיכשל. מסתבר שעניים בדרך כלל נמנעו מלפעול, מלהשקיע, מלעשות בגלל פחד מכישלון. הם גם חששו להציב לעצמם יעדים יוצאים מהכלל. בזמן שהעשירים הפוך, השתמשו בפחד הזה להיות בודקים טובים יותר, בשביל ליצור לעצמם עוד רשת של ביטחון. הפחד היה הכלי הכי חשוב להם להיזהר ולא לעשות שטויות. ולכן אני שואל אתכם, תשאלו את עצמכם האם הפחד שלכם הוא פחד יועץ? הוא פחד עוצר. אצל רוב האנשים זה עוצר. עוד הבדל שנמצא, והבדל מאוד מאוד מהותי, זה עניין של התמודדות עם קושי. כשאנחנו רוצים משהו שהוא גדול, שהוא חשוב לנו, והוא רחוק מייסד ידינו, בהכרח נתקל בקושי. או שאין לנו מספיק כסף, או שאין לנו מספיק זמן, או שאין לנו מספיק ידע, או שאין לנו מספיק קשרים. עכשיו, איך מתמודדים עם הקשרים האלה, עם הקשיים האלה, עם החוסר באמצעים? מסתבר שאני, בתפיסה שלו, יוותר על היעד שלו. כשהוא נתקל במכשול קשה, אוקיי, נראה לכם רחוק, זה נשמע לכם סיסמה, כמה אנשים לא חושבים להשקיע כשהם במינוס או בחובות? הם אומרים את הדבר הבא, כשיהיה לי מספיק כסף וחיסכון, אני אעשה את זה. השיר שרוצה משהו בתפיסה שלו, וזה מוכח מחקרית, באנשים שהגיעו לנכסים, לא ייתן לקושי לעצור אותו. כלומר, אמצעים, מחסור באמצעים, כסף, זמן, ידע, קשרים, הוא פתיר. איך אני הולך להתמודד עם הקושי הזה? וכאן בא לידי ביטוי הנחישות של אותם אנשים שהתעשרו, ביכולת שלהם להתמודד עם מחסור באמצעים. הבדל נוסף היה בסוגי ההלוואות. מסתבר שהעניים לוקחים הלוואות בדרך כלל לרמת חיים. מה זאת אומרת? משכנתה בשביל לגור בדירה יקרה. הם לוקחים משכנתה כמה שיותר גדולה כדי לגור באזור יותר טוב. הם לוקחים ולגור בבית יותר טוב זה רמת חיים. הם לוקחים הלוואות בשביל לקנות בגדים, לקנות אוכל, לקנות נסיעות לחול, להחליף ריהוט בבית. עשירים לוקחים הרבה הלוואות, אבל הם לוקחים הלוואות רק לקנייה של נכסים. הם קוראים לזה מינוף. כלומר, אני רוצה להרוויח על הכסף של הבנק. תבדקו אם יש לכם הלוואות. האם הם הלוואות שנועדו לנכסים, או הלוואות שנועדו לרמת חיים? גם לסגירת חוב, אגב, ואוברדרף, זה לרמת חיים. עשירים רוצים להגדיל עד כמה שאפשר את ההלוואות הטובות שלהם. זו הדרך שלהם להשיג נכסים. ותמיד ששני אנשים מדברים אחד עם השני, הם יגידו אחד לשני, אני מאחל לך שיהיו לך משכנתאות של 50 מיליון שקל עם נכסים של 100 מיליון שקלים. מה אתם מאחלים לעצמכם? הדבר הבא שעלה במחקר, והוא כבר, היה כבר בשאלות היסוד במחקר, היה עניין שאני קורא לו אפקטיביות, עשייה ואפקטיביות. זה קשור ליחס לזמן שלנו. הזמן שלנו בעולם הזה מאוד מאוד מוגבל. ואם אנחנו רוצים להיות משמעותיים, מה אנחנו עושים בזמן שלנו? אז העניים במחקר הזה, למעשה מה שיפיין אותם זה שהם מרגישים שהחיים שלהם מאוד עמוסים, הם הולכים לעבודה, עובדים קשה, חוזרים הביתה, מטפלים בילדים, וב-9 בערב, משהו כזה, יש להם קצת זמן רגוע, ואומרים נירגע מול הטלוויזיה, או נירגע באיזשהו משהו שהמוח שלנו יירגע. עשירים יודעים שהזמן שלהם יקר, ולכן הם ינצלו כל דקה. הם יוותרו על דברים שהם מבחינתם בזבוז זמן, כמו לדוגמה, הרבה צפייה בטלוויזיה. הם כן ינצלו את הזמן הזה לעשות משהו פעולה, בין אם זה לייצר הכנסה נוספת, בין אם זה לבדוק נכסים, בין אם זה לקרוא ספר. הם גם יקובו מוקדם יותר בבוקר מאשר עניים. כלומר, הם בהחלט מוכנים להתגבר על העצלות הטבעית שיש בנו, ואני לא אומר שמישהו שיש לו 3-4 ילדים הוא עצל חס וחלילה, אבל הרצון הזה ככה לשחרר, להגיד, אוי, היה לי יום קשה. לעומתם העשירים אמרו, אוקיי, היה לי יום קשה, זה הסיבה שאני הולך לייצר נכסים, כדי שאני לא אצטרך לעבוד כל כך קשה. הבדל בגישה מאוד 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 גדול, וכתוצאה מהעניין הזה שהם מקפידים להיות אפקטיביים, וכל יום הם מביאים לידי ביטוי את העוצמה שלהם, הם למעשה מהר מאוד מגיעים למצב שהנכסים יוצרים להם הכנסה, ומתחילים לאט לאט משוחררים מהזמן. וזה קשור גם לעניין למידה. מסתבר שהעניים היו להם הרבה אמיתות על הרבה דברים. להשקיע זה מסוכן, להשקיע בנדלן זה לא הזמן, מניות זה בכלל מסוכן, זהב זה בכלל להמר. על כל דבר הייתה להם דעה. עשירים כל הזמן לומדים. לומדים זה אומר, אם הם רוצים לבחון את ההשקעה בנדלן, הם ילמדו את הקורס בקורס נדלן, והם ישקיעו בנדלן וילמדו את השוק. כשבדקו את החברים של שתי קבוצות, אז כאילו דבר מדהים. החברים של רוב האנשים שיקפו את מצבם הכלכלי. כלומר, החברים של העניים היו במצב כלכלי דומה לשלהם, והחברים של העשירים היה במצב כלכלי דומה לשלהם. עכשיו, אחד הדברים המעניינים שהם כותבים בספר, תשנה את החברה שלך, תשנה את מצבך הכלכלי. והם נותנים כל מיני דוגמאות והוכחות לעניין הזה, איך אדם בחר במודע לחבר ולחצור קשרים אנשים שיש להם יותר כסף ממנו, יש לו יותר נכסים ממנו, והוא שיפר את מצבם הכלכלי. אז עד כאן הבאתי לכם כמה הבדלים, ואני רוצה רק ככה לסכם בכמה מילים. קודם כל שאני אומר, אני ועשיר, אני מתייחס להגדרה בספר. עשיר זה מי שהשווי שלו נטו, נדמה לי בספר הם הגדירו את זה כ$5 מיליון. אני זה כל מי שהשווי שלו נטו היה הרבה הרבה פחות, נאמר בסביבות $200,000-$300,000. כלומר, הבדל מאוד מאוד גדול, שיש לו משמעות מאוד גדולה בביטחון הכלכלי. ההבדלים האלה, השורש שלהם הוא מאוד מאוד ברור, ואני ככה רוצה לכוון אתכם ולהגיד לכם איפה להתחיל. ואני חושב שהמקום להתחיל הוא בעניין של מיקוד. כי ההבדל מספר אחד שהיה כאן, זה לדעת מה אני רוצה, למה אני רוצה, ומה אני הולך לעשות את זה. ואני חושב שאם תתחילו בזה, ותרשמו לעצמכם עוד כמה טיפים מתוך מה שאמרתי כאן, אתם בדרך הנכונה, בדרך לשנות את מצבכם הכלכלי. לא כל אחד רוצה להתעשר, אבל אני חושב שכל אחד רוצה לחיות את החיים שהוא רוצה. חיים שבו הכסף הם לא המגבלה שלו. אז זה בדיוק מה שאני מאחל לכם. חיים שהכסף לא היה המגבלה שלכם, הוא גם לא היה הדבר המרכזי בחיים שלכם, אלא תחיו את החיים שלכם כשיש לכם מספיק כסף ואתם לא נעצרים על ידי הכסף.